טוב, אנחנו בעמוד קוף ג' למעלה. אם נקרא את הנקודה האחרונה שבה עסקנו למטה, בעמוד קוף ב' למטה, בלכתה של ההכנה לרעיון האלוהי, דהיינו בהופעתה ההיסטורית, בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה, כלומר בכיוון נכון או בכיוון לא נכון, עליונים למטה, תחתונים למעלה, כל מה שדיברנו, בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה, חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות, שהמכונות הלאומיות, למרות שהן נראות כמו מכונות, דהיינו כפועלות טכניות, פעולות טכניות, באמת זה לא טכני, אלא זה פשוט הוצאה של הכוח, הוצאה מכוח לפועל של אותה תכונה פנימית האלוהית. חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות מכוונות למצבה, כל לאום לפי תכונתו, לפי טבעו, בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם, החיבור בין עם לארץ, מדינה, שלטון וכו'. אם מצא תמיד אלה מכשירים חומריים, כלים פוליטיים, כלכליים, חברתיים, תקשורתיים וכו', שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפא, דיינו התחלה של ציבור, התחלה של קבוצה, התחלה של חברה שמנהלת את עצמה כחברה, כציבור, עד כדי שזה ברמה של עם, מדינה, שלטון, שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפא לפחות לתכסיס עממי, ועל ידי השפעתה העליונה, נופחה נשמת חיים באותו הגולם. דיינו, אותה, זה התחיל כלפי חוץ כביכול, באוסף אנשים שרוצים לגור במקום מסוים, והקימו מערכות ציבוריות מעשיות, זה כמו להגיד כמה חברים שרוצים לגור ביחד באיזשהו מקום. אז הם עכשיו מתנהלים ברמה הטכנית, מול הרשויות, קודם כל איפה המקום ובית התקציבים, וג' יבנו בתים, ואז לאט לאט באותו יישוב, באותו מקום, תתפתח כביכול איזושהי מנטליות, איזושהי תרבות, איזשהו כיוון, שמי שיבוא למשל לקלט ביישוב הזה עוד 20 שנה, אז הוא תשמע, האופי של החבר'ה פה, של היישוב הזה הוא א', זה הכיוון. אבל יוצא כביכול כלפי חוץ, שהתרבות הפנימית היא תוצאה, היא שלב ב', היא תוצאה של המהלך החיצוני, הטכני. אבל אומר הרב, זה לא נכון. אלא המהלך הטכני בבסיסו, בשורשו, הוא בעצם תוצאה של ההכנה לרעיון האלוהי. אלא שבהתחלה זה התלבש כביכול בלבוש טכני, חיצוני, ואחר כך כביכול נופחה הנשמה התרבותית, ועל ידי השפעתה העליונה נופחה נשמת חיים באותו הגולם, אבל זה באמת לא מתחיל מהשלב השני, זה מתחיל מהשלב טרום השלב הראשון. החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון והשכל, צורכי החיים וכל נטיותיהם, סליחה, וכל נטיות הרוח בכלל, התלכדו יחד והיו לרוח וגבייה, גם הצד של הרוח וגם הצד של הגבייה. התרבות והמעשה. ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים, שכשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה, הננו רואים, כלומר, כשמסתכלים בעין אמיתית, עין פקוחה זה ביטוי בזוהר. אין הפקיחה. עין פקוחה, עין שרואה מה שעין רגילה לא רואה. הרב גם משתמש בביטוי הזה הרבה פעמים, אין הפקיחה, עין פקוחה. כשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה, כלומר יש אחד שהוא רואה, אבל העין שלו לא פקוחה. היא לא פקחית, היא לא שמה לב, היא לא מזהה את התהליכים הפנימיים יותר. אז כשאיננו מסתכלים כן לפי המבט הזה של העין הפקוחה, וכשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה, איננו רואים את כל הסיבות החזקות, הסיבות האמיתיות, ההולכות ומשפיעות על סדרי הווייתם וחייהם, שהן כולן נמזגות ונבללות מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון האלוהי, מצד אחד שזה שורש העניין, עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. עד לכאן פחות או יותר. תודה רבה. בבקשה.
מה שכתוב בלכתה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, מדובר על הסולם הזה בין המצב לבין האידאה כאילו הלאומית שלה?
האידיאל אצל אומות העולם, שהאלוהות היא תהיה דעה, והלאומיות היא תהיה רגש, ולא יהיה יחס בין שניהם, כפי שדיברנו, למצב הפוך, שהאלוהיות נהפכת לרגש, והלאומיות נהפכת לדעה, ולפעמים אפילו מנסים ליצור איזשהו קשר ברמה כזאת או אחרת.
אז עצם העלייה והירידה לסולם הזה למעשה יותר או פחות מתחברת להכנה האלוקית, כי למעשה אם באמת האידאה היא שיהיה רגש לאומי ודעה אלוקית, אז במצב שהגויים מגיעים לאידאה הזאת, אז הם מופיעים למעשה את ההכנה.
הם מופיעים בצורה נכונה, אבל כמו שאמרנו, זה לא כל אומות העולם, בכל זמן, בכל מקום. יכול להיות שבמקום מסוים, בזמן מסוים, זה יופיע בצורה מתוקנת. במקום אחר, בזמן אחר, זה הופיע בצורה מעוותת. כלומר, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, זה לא מהלך עולמי כללי. זה נקודתי. אל? היא גופה. לכן זה נורא. תרתי משמע. זה נורא בגדלותו וזה נורא בסיבוכיותו. כי במקום אחד באמת החיים מופיעים בצורה תקינה, במקום אחר בצורה מעוותת לחלוטין. והכל הוא אל נורא עלילה. כלומר, הכל זה, אם אפשר לומר, הביטוי של התוכנית האלוהית הגאונית הזאת, אם אפשר לקרוא לזה ככה. בוא נאמר את זה ברמה של העיתון של הבוקר, שלא קראתי וגם לא מתכוון. נגיד, המשבר הכלכלי העולמי במקומות מסוימות, בעיקר אמריקה ואירופה, הוא כבד ביותר, קשה ביותר. המשבר הכלכלי בארץ ישראל, במדינת ישראל, הוא לא באותה רמה. ממש לא כרגע. וכולם מתפארים כרגע, כן, הכל פרופורציונלי, כן, הכל על פי הפרופורציה, גם פה אנשים מפסידים וכו', אבל זה לא באותו סדר גודל. יש כל מיני סיבות כאלה ואחרות, אנחנו לא כלכלנים כדי לנתח כרגע, וגם זה לא המקום כרגע. אז הנה, אתה רואה שמקום אחד העולם מתמוטט, ובמקום שני העולם תפקד. ויש קשר בין השווקים הכלכליים. אבל הנה, עובדה, אתה רואה? טוב, אז כולם אומרים, הגל עוד מעט מגיע. הוא כרגע באמצע הים, תכף הוא יגיע לחוף. יגיע כבר. יגיע באיזושהי מידה. באיזושהי מידה. 20% להפסיד, 20% בקרן ההשתלמות או בקרן הפנסיה זה שטויות. זה לא רציני. 70% זה רציני, התמודדות של בנקים זה רציני. 20% עם כל הכבוד. לא שזה, לא שאנחנו בעד זה. כן, אבל זה לא הסדרי גודל שאנחנו בני. זה לא צונמי. זה לא בנקים מתמוטטים. חברות כלכליות גדולות מתפרקות. לא שאני מבין במה שאני אומר, אבל זה לא הסדר גודל הזה. כן? אז הנה אתה רואה במקום אחד אתה רואה התפרקות, במקום שני אתה רואה חיים נורמלי יחסית. בסדר? אז זה לא או הכל למעלה או הכל למטה. זה חשבון, זה מורכב, לכן זה באמת אל נורא עלילה. כן. ברשותך בוא נדבר על זה אחרי זה, כי דנו בזה כבר מספיק. בסדר? טוב, עד לכאן פחות או יותר הגענו בפעם שעברה. בואו נתקדם. אמנם, אחרי שירדה האחרונה, דהיינו, המשפט האחרון הוא שכולן נמזגות ונבללות, יש הבדל בין נמזגות לבין התמזגות לבין התבלבלות או התבוללות, אבל כרגע נגיד שזה יחס, הרכב, קשר, השפעה וכו'. שהן כולן נמזגות ונבללות מההכשר הפנימי של שני דברים, של מיזוג הרעיון האלוהי, שזה שורש הדבר, עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית, שזה הביטוי המעשי של הדבר. אם כן, הדבר הראשון הוא הרעיון האלוהי, גם במהות וגם ברעיון, והדבר השני, המשני, הוא הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית, מרמת קבוצה עד רמת עמים, מדינות וכו'. אומר הרב, אומנם, אחרי שירדה האחרונה, דהיינו הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית, אמנם אחרי שירדה האחרונה, ירדה תרתי משמע, ירדה ממעלתה, ירדה מהתפיסה שלה שבעצם שורשה הוא הרעיון האלוהי, אמנם אחרי שירדה האחרונה לרשת ארץ, התרחבה והתאמצה, ותקנה לה הוויה שלמה וחטיבה מיוחדת, אז פתאום עבד כי ימלוך, ולפעמים גם תנסה כוחה, להינתק משורש חיבורה היסודי, מתוכן הרעיון האלוהי. כלומר, יש אידיאל דעה אלוהית רגש לאומי. יש מהפכה דעה לאומית רגש אלוהי. ויש מצב יותר חמור מזה, של נתק כבר בין שתי האידיאות, עד כדי כך שזה נגמר בדעה לאומית. שבו הוא נודה שכלפי חוץ, איך שזה נראה כלפי חוץ, רוב האנושות המודרנית נמצאת במקום הזה. מי מדבר בשם הרעיון האלוהי? מי רואה בתמצית של הרעיון האלוהי את הגרעין הפנימי של כל הקיבוצים הלאומיים? כלומר, אסור לשכוח, אנחנו בפרק א', אנחנו באדם, עדיין לא בישראל. אם כן, האנושות הולכת, אפשר לומר, ומתחלפת, הולכת, לובשת צורה ופושטת צורה, עד כדי כך, שלפעמים הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית כבר שכחה בכלל את מקורה, את מקור הכוח שממנו היא נובעת. עד כדי כך שהיא מנסה, ולמה זה קרה לה, והישמע נשארו מהיבת. כלומר, יש כבר חברה, הרבה אנשים, מתנהלים בצורה של חברה, יש פוליטיקה חזקה, יש כלכלה יציבה, יש צבא שמסוגל להילחם באויב, יש חברה שחיים יחסית מרווחים, יש תעשייה, יש יחסים בינלאומיים, יש תקשורת, יש כבר עמדה. מה צריך אלוהים פה? אין צורך. רק כלפי חוץ, רק למראה. אבל רק שנייה אחת. אמנם אחרי שירדה האחרונה לרשת הארץ, התרחבה והתאמצה, ותקנה להוויה שלמה וחטיבה מיוחדת, ולפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה היסודי. מתוכן, הרעיון האלוהי, דרך אגב, אני חושב שאולי אחד הביטויים הכי פשוטים לדבר הזה, זה העולם האקדמי בעולם. כלומר, המקום שהאקדמיה, מה שנקרא האוניברסיטאות, הסטודנטים, תופסים בהוויה התרבותית. היום בואו נודה, המין האנושי רואה במעמד הזה, הנקרא סטודנטים, הוא רואה בזה בעצם את תמצית התרבות, את העתיד, את הכל. בכל התחומים. בתחום הרוחני, בתחום התרבותי, בתחום הלימודי, בתחום הכלכלי. זה מה שנקרא מפלגת הביניים. מפלגת הבינוניים. אנחנו העם המפלגה שדואגת לבינוניים. זה הנוער, זה החוכמה, זה המחקר, זה הכסף, זה הכל. כלומר, מה העבודה הזרה החדשה של התקופה הזאת אולי? תהיה סטודנט. יש, כמובן, אנחנו בעד זה, כמובן, כן? אבל לנתק את זה מהמקור. דנו, תצבור חוכמה, תתרגם את זה לטכנולוגיה, תתמקם בעבודה, תייצר חיים יותר, נקרא לזה, רחבים, יותר נוחים, ואפילו תתפרנס מזה בכבוד, ואפילו יהיה לך גם קצת כבוד. חוץ מהפרנסה. מצוין. זה ההוויה המודרנית שבה אנחנו חיים היום. מה? זה דבר גדול. דבר גדול שאדם לא עובר עבודה ממקום למקום. יש לו איזושהי שיטה, איזושהי תפיסה, הוא משקיע, הוא מתפתח בזה, הוא משתלם בזה. אחרי 20 שנה זה לא כמו אחרי שנתיים. הוא מקצוען בתחום. הוא גם מתפרנס בכבוד. הוא גם בונה את העולם מבחינה מסוימת. מצוין. אבל כשזה מנותק מהאלוהי, זה חורבן. זה חורבן. מי מדבר היום באיזה מגדל גבוה בעולם של הייטק בשם אלוהים? מי? יש בו איזה תוכנה, תוצאה של שכל אנושי, שיכולה לעשות הרבה כסף ולהביא גם כבוד. זה וקביעות בעבודה. זהו. לכן לפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה יסודי, מתוכן הרעיון האלוהי, שהוא זה שמניע אותה בכלל, והיא מתכחשת לו, והוא לא מודע לה בכלל. כן, מה אתם רוצים לומר? במהות אין סיבה.
לא, בהופעה של זה, כי הרבה פעמים
זה מה שאתה שומע מאנשי הייטק שאתה מכיר. כמה אנשי הייטק אתה שומע אותם אומרים את הדברים האלה? תסלחו לי על המשפט הרדוד הבא. ההמון זה איינשטיין. זה לא איינשטיין. ההמון, האיש ההמוני הרגיל שאתה מכיר שהוא אתה ואני, זה איינשטיין. זה לא איינשטיין. זה אדם שבוא נדבר בצורה פשוטה של אמא פולניה. זה אדם שרוצה להסתדר בחיים, עזב אותו איינשטיין, לא יודע מי זה. הוא רוצה מקצוע מסודר, מקום עבודה קבוע, פרנסה מכובדת, מעמד חברתי. זהו. עוד פעם, אנחנו כרגע נוראים רק ברמה החיצונית. אומר הרב, המשפט הבא, אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון למצליח לצאת אל הפועל, כי תמיד, כמו שאתה אומר בצדק, תמיד יחזרו אל האלוהים. בסוף, בין אם זה יבוא בצורה חיובית, בין אם זה יבוא בצורה שלילית של צרות, קשיים, איסורים, כבישים ללא מוצא וכו'. אבל עובדה שיש ניסיון, יש ניסיון של האדם המודרני, החכם והטכנולוגי, להתנתק מאלוהים. איך יש ביטוי כזה? חברים חברים עד הכסף, ועד עד הכסף יש אלוהים. מגיע לכסף שם, שם כבר זה כבר נגמר. בבקשה יעקב.
כולם פועלים לפי הרעיון האלוהי, רק מה, חלק במודע, חלק לא במודע.
זה מה שאומרים פה.
פועלים ויש.
בדיוק. תגיד לי, מי, תגיד, יש לי שאלה. מי הוא, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל התחילו היום לעבוד בבוקר ברחוב המאירי, שמתם לב לזה? כן, יש אפילו שלטים. אולי הדוגמה היא לא כל כך טובה, אבל זה כנראה לעשות את הדרך יותר קצרה ויותר נוחה למי שרוצה להגיע למכון מאיר בקלות. דוגמה יותר טובה, שהזכרנו אותה כמה פעמים. כל הסלילה של הכבישים בדרך לירושלים והרכבת וכו', זה הכנה לעולם יהודי, ישראלי, עולמי, מתוקן, של עלייה לרגל וכו', לבית מקדש, ונראו אליו כל הגויים, לבוא ללמוד תורה בירושלים. ודאי, תגידו לי, כמה אנשים מאלה שתכננו את זה, מימנו את זה, החליטו על זה, ועובדים בזה, רואים את זה בצורה הזאת? אף אחד, אתה אומר כולם ערבים. היה לי משפט להגיד מהבטן, אבל בוא נעזור אותו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, יסלח לי ריבונו של עולם, אולי הם יותר רואים מאיתנו לפעמים. אולי הם יותר רואים מאיתנו. לצד החיצוני כמובן. בבקשה.
שני אנשים שעובדים באותה עבודה בדיוק, ואחד מהם מחובר עם הרעיון האלוהי ואחד לא.
איזה שאלה יפה.
האם תהיה מי יבדיל בצורת העבודה שלהם רק בחשיבה, רק במחשבה?
תשובה. בוא נשמור את השאלה החשובה ביותר הזאת לבניין אמונה. כשאנחנו נתעסק עם סוגיית זרע בהמה זרע אדם, אנחנו נעסוק בהרחבה ובהעמקה בעזרת השם בשאלה הזאת. התשובה היא באופן עקרוני, תשובה אחת עקרונית, שזה שתי צורות שונות לחלוטין של גישה ועם אלה גם של תוצאה. אבל בתוצאה אני רואה אותו דבר. שניהם בסוף היום עמדו במשימה, זה לא אותו דבר. את הלא אותו דבר אולי נראה בהמשך, לא עכשיו, אבל זה ממש לא אותו דבר. כי ערך התוצאה כערך הסיבה. המטרה מקדשת את האמצעים. אז אם המטרה קדושה, גם האמצעים קדושים. אז אם האמצעים קדושים, גם המטרה קדושה. אז אם האמצעים לא קדושים, אז גם המטרה לא קדושה. אז הערך של המטרה לפי ערך של האמצעים. כי הערך של האמצעים הוא לפי ערך המטרה. אז המטרה מקדשת את האמצעים. המטרה אמורה ליצור קדושה גם בתהליך, גם באמצעים. ואי אפשר שתהיה מצווה הבאה בעבירה, זה לא הולך. אתה לא יכול להגיע לתוצאה כשהסיבה היא לא ממין התוצאה. זה לא יכול להיות. מצווה הבאה בעבירה היא לא מצווה. אי אפשר לגנוב קרשים לחג הסוכה ולבנות סוכה ולשבת אחרי זה לברך לשבת בסוכה. אתה לא יכול. אומנם שינוי השם, שינוי החפץ, בסדר, כל מיני סוגים של קניינים. אבל ברעיון האמוני אין מצווה הבאה בעבירה. זה לא הולך ככה. לכן יש הבדל תהומי בין אדם שהוא קצין בכיר בצבא והוא יוצא להגן על המדינה כי הוא רואה בזה ביטחון המדינה, לבין אדם שיוצא למלחמה בצבא הוא קצין בכיר בקבע והוא רואה בזה קידוש השם. למרות ששניהם יעשו את אותה פעולה בדיוק. זה משהו אחר לגמרי. זה ערך אחר לגמרי. שני רופאים בבית חולים. שני מורים בבית ספר. שני עובדי ניקיון. ולא ירדנו מלמעלה למטה, אלא דוגמאות. זה רמה אחרת לגמרי של, 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 של תוצאה. בואו ניקח אולי דוגמה פשוטה. ולצערנו הרב רואים אותה היום בבהירות רבה. לצערנו הרב. עלייה לארץ ישראל. אם אתה עולה לארץ ישראל מהצד של הזרע, של זרע בהמה, דיינו מקלט לילה, אז האישה המוכה כבר כביכול לא מוכה. יש כבר עולם תקשורתי, חברתי, עולמי, זה... כמו שחושבים, נקווה שזה אמת, ששואה לא תהיה יותר בעזרת השם. האדם המודרני לא יאפשר דבר כזה. בפרט בעולם תקשורתי, שהיום הכל בזמן אמת מונצח ואתה יודע את הכל. וזה מרתיע רשעים ואת הרשעה. אז כשחזרנו לארץ ישראל, הסתפקנו בהגדרה של מקלט לילה. דהיינו, תנו לחיות לחיות. אנחנו עושה הכל רוצים לחיות. היום זה לא מחזיק מעמד. יהודי לא עולה היום לארץ ישראל כי הוא רוצה מקלט לילה. הוא עולה לארץ ישראל כי פה זה החברה שלו. פה הוא מרגיש החיים יותר בטוחים מכל מיני בחינות. ואם הוא יתקדם באמת, הוא כבר מחזיר שכינה לציון כשהוא עולה לארץ ישראל. אז השכינה עולה איתו, זה לא הוא עולה. זה השכינה חוזרת לציון. נו, עכשיו אתה רואה, אחרי 60 שנה, 70 שנה, 100 שנה, 150 שנה, אתה רואה בפרספקטיבה של היסטוריה, מה קורה לאותה התפיסה שלא ראתה בציונות חזרת השכינה, ומה קורה לתפיסה שראתה בחזרה לציון חזרת השכינה. אתה רואה איפה יש סדקים, איפה אין סדקים. איפה יש מוכנות להיאבק ולהשקיע על חשבון אפילו חיי היחיד, ואיפה אין. אתה רואה את זה. ודרך אגב, גם ברוך השם, ברמה המספרית אנחנו רואים את ההפרש הזה. לכן בפרספקטיבה של היסטוריה אתה רואה את ההפרשים. אנחנו באמצע הדרך, באמצע התהליך. ואתה רואה מוכנות, אתה רואה איפה נמצא הנוער הזה, שהוא הנכדים או הנינים של הסבא או הסבא רבא הוא, איפה נמצאים, באופן כללי אני מדבר, הנכדים או הנינים של הסבא הוא, באופן כללי, אני אומר, בחתך, תמיד יש יוצא דופן. אתה רואה? זו עובדה, אין מה להתכחש לזה. אז בפרספקטיבה של היסטוריה, אנחנו נראה את ההבדל. באותו הזמן שעלו לארץ ישראל לא ראינו כלום, שניהם ירדו מהאונייה, בחוף יפו, לקחו נשק, הלכו להסתער על הערבים שרצו לחסל אותם. באותם ימים זה נראה אותו דבר בדיוק. אבל היום אתה רואה את ההבדל. זה דברים קשים, דברים גם לא נעימים להיאמר, אבל אני חושב שאנחנו, אם אנחנו אנשי אמת, בלי קשר דתיים לא דתיים, אם אנחנו אנשי אמת, אם היינו עיתונאים אמיתיים, היינו רואים את, את המציאות הזאת. אי אפשר לקחת שאלה. נכון או לא? עם כל מה שיגידו על המתנחלים ועל בית המריבה בחברון, יאללה, יאללה, קלף, קלף. תוריד, תוריד את כל מה שאתה צריך להעביר עכשיו במבזק. תוריד. תראה את האידיאליזם, תראה את המסירות. תראה את המוכנות, תראה את השייכות, תראה את הדבקות. גם לפעמים עושים דברים מוטים, לא משנה, אבל תראה את הדבקות. הנוער הכתום קוראים לזה, הנוער הכתום. לא בכסף ולא בשביל כבוד. מתוך אמונה פנימית והזדהות עמוקה. מאיפה זה צמח? סתם זה צמח. אז הנה בפרספקטיבה של 100 שנה, אתה רואה. דרך אגב, פעם עשיתי את הדבר הזה, לפני שנים רבות. כדאי פעם לראות תמונות בישיבת מרכז הרב בהקמתה. יש כל מיני תמונות, הייתי אומר, עזויות קצת. זה מדהים לראות. כמה תלמידים היו לרב קוק? כמה? כמה? כמה הבינו מה שהוא רצה באותם ימים? כמה חיו בפועל את מה שהוא דיבר? כמה? תסתכלו בתמונות.
בודדים.
20? 30? 50? כמה? תראה גם את הפנים של האנשים. לא יאומן כי סופר. תראו היום. לא יאומן. תלמידי, 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 תלמידים. וזה הולך ומתפתח. והולך ונהיה חיים, ולא רק רעיונות יפים לספרות. בספרות. זה חיים, אנשים חיים ככה. מחנכים ילדים ככה, מוסרים את הנפש ככה. זה לא יאומן. אדם אחד. אולי לבד כמובן, אבל נגיד הוא המרכזי. זה מדהים לחשוב על זה בצורה הזאת. הנה ברוך השם. מתקדמים.
זה גם החיים שמשאירים אחריהם.
ברור, אז אנחנו מדברים ידידיה, אתה צודק.
כן. ואין הגישה איזה שרואה את זה בתוך הרדות, אבל אינני שיש אינטראקציה בינינו לבין הגויים, מה אנחנו אמורים להשפיע עליהם כ...
זה נושא אחר, בוא נשמור את זה להמשך. אנחנו כרגע לומדים את המהלך האלוהי, הלאומי, אצל אומות העולם. בוא, נדון בזה.
והנפרדות, מה בנפרדות?
לא רע, מצוין. עוד פעם, אנחנו מדברים על שני מושגים של נפרדות. או הפרדה ברמה הלאומית שזה טוב, או הפרדה ברמה האישית, כמובן אפילו לרמה האישית. רוב הגויים באמריקה ובאירופה מגדירים את עצמם כדתיים? נראה לי שלא. מה זה תרבות? מה זה? פולקלור, בדיוק, טקס, במהות. רוב הגויים לא מגדירים את עצמם כדתיים? לא בדקתי סטטיסטיקה, אבל ככה אני... עד כמה שאני יודע. זה מה שהוא אומר. פולקלור. פולקלור. אתה לא רואה חברה שלמה שמוכנה למסור את הנפש שלה, צורת חיים, חינוך ילדים, מעמדת דורות, אתה לא רואה את זה. בסדר, אנחנו לא נכנסים, אבל אתה לא רואה את הגודל שלה מדובר.
אין גל, אין גל של אפשר.
שמעתי זה מכמה אנשים, דיברנו דווקא אתמול בשיעור אחרי הצהריים, עסקנו בזה קצת. טוב, שאלה. גלעד מסדרות, שואל. אם זה גלעד שלנו, אז גלעד, אנחנו רוצים לראות אותך מבקר מדי פעם. לא ראינו שהחרדים נמצאים במקום כל כך נורא. ברוך השם, כולנו חרדים בדבר השם. החרדים בדבר השם, פסוק בנביא. לא היינו מעדיפים לראות את בנינו ספונים בים של תורה. שאלה מה זה ים של תורה? טוב, זה נושא אחר. אנחנו מדברים עכשיו על הגויים, איך הגענו לחרדים. לא קשור, ממש לא קשור. טוב, מתקדמים. אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל בפרספקטיבה של זמן. דיינו, כל מי שהיה, שניתק את עצמו מהאלוהי הגרעיני, אפילו ברמה של גוי, נעלם. אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. ורואים לנו שהתכונה העליונה האלוהית שבאדם, אפילו ביותה בתכלית שפלותה, דיינו, מתגלה בצורה מעוותת ועקומה לחלוטין, ובצורת נקודה, ברמה הכמותית, ברמה האיכותית, שקר, ברמה הכמותית, נקודה, דלה, קטנה, ובצורת נקודה יותר זירה וכהה, שגם אז, במצב הזה שהייתי אומר, הנה היא כבר מתה, הנקודה הזאת, היא כבר לא קיימת יותר, אומר הרב לו, שגם אז, היא רק מתעלפת, מתבטלת, ולא מתה וגבעה. איך רואים את זה? הידע האלוהית. איך רואים את זה? בנאומים באו, שזה פוליטיקאי נועם באו, של גוי, של גויים. או בפוליטיקה הלאומית שלו, בממשל שלו, פתאום מזכיר אלוהים, התפלק לו אלוהים מהפה, בסוף הנאום. להבדין, השם עוזבי המועד, אין השם עבר את המועד שלו. איפה נהגיע המשפט הזה עכשיו? מה זה קשור עכשיו לנאום שלך? יש אלוהים. אז היא נותנת אותה נקודה גם כשהיא אלופה בעין, מתעלפת, היא רק מתעלפת ולא מתבטלת ובטח לא מתה. היא נותנת את העוצמה יותר פנימית לכל דחיפות החיים. בין אם זה נראה, בין אם לא, בין אם זה מופיע בצורה ישרה, בין אם עקומה. נכון, ברמה העיתונאית זה פולקלור. יש לי שאלה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אלף אלפי הבדלות. בקיבוץ, בעולם הקיבוצי במדינת ישראל, יש חג אחד שבו, אפשר לומר, זה החג של הקיבוצים. חג השבועות. הביקורים, הטרקטורים וכו'. עכשיו, איך אתה דן סיטואציה כזאת? אז אתה יכול להגיד, הפולקלור זה מה שנשאר. אתה יכול להגיד, זה המקור הפנים, פנימי של זה, להבדיל, אנחנו עכשיו עברנו לפרק ב' את עם ישראל, כן? המקור הפנים, פנימי של זה, זאת ההכרה האלוהית בתת מודע של התת מודע. שמי שתשאל אותו, תגיד, התת מודע שלך, מה פתאום? אבל בשורש האמיתי, זה יום הביקורים, זה חג הביקורים. אבל הוא מחלל שבת, הוא מחלל את החג, סליחה. והוא לא שמר תרומות ומעשרות, ולא אורלה. ובאו אנשים ונסו בחג כדי להיות שותפים לזה. וכבר זה נהיה אולי אפילו איזה מעמד מסחרי שאפשר לעשות דרכו הרבה כסף לקיבוץ. ואלף סיבות, ואלף הופעות אחרות. כל זה לבושים. רואה, אם אנחנו אנשי אמונה, אז לא עזב אלוהים את הארץ.
אבל איך את היציאה הזאת נלקח, אני עמוק עמוק, כשאני אהיה בעוד אחוז?
לומד תורה. לומד תורה, ומפנים את הידיעה הזאת. איך אני לוקח את הידיעה שאותו אדם כופר, אתאיסט, שאומר אין אלוהים ומחנך ככה, בעזרת השם כשיבנה המקדש, וכל ישראל יהיו בארץ ישראל, הוא יהיה זה שיצעק ברמקול שמע ישראל וכולנו נענה אחריו. בלי להזכיר שמות. איך אני מפנים בתוכי את ההכרה הברורה והמוחלטת הזו? עבודה פנימית, עבודה רוחנית. תגידו, זה תמימות, זה נאיביות, זה שטיפת מוח. אתה סתם עובד על עצמך, אתה מרמה את עצמך, אז אינם לך ככה להסתכל על החיים. בסדר, עד לכאן עיתונאים. ברמת הוודאות הפנימית, האלוהית, אנחנו אמורים להאמין בזה ומאמינים בזה בלב שלם. זה עבודה פנימית עמוקה. אני זוכר. אחרי המלחמה זה התפרץ. אז התפרץ, מי היה מאמין? מי היה מאמין שאחרי מלחמת שש, אחרי שא' שנגיע למה שהגענו אחרי מלחמת ששת הימים, וב' היה אז, אני הייתי מינוס שנה בעולם, לא הייתי בעולם אז, אבל סיפורים, לא היו אומן, אנשים הרגישו משיח באוויר, נכון? היו בטוחים שהמשיח בא, זהו. אני אתן לכם דוגמה קטנה שביחס לדוגמה שהזכיר עכשיו יצחק, זה לא דוגמה, אבל אני זוכר כשעברנו מהבניין הישן לבניין החדש, זה היה לא מזמן דרך אגב. הבניין הישן, לכו תראו את הבית מנשה הישן, אתם מכירים אותו מצוין. כמה אנשים יכולים להיכנס שם? פיזית, אפילו עומדים צפופים, משתחווים רווחים. כמה? כמה? כשעברנו לבניין החדש, היה חשש. אולי ירק. מישהו איש אמונה, הוא אומר, אל תדאג, הבניין הזה, זה התחלה של הפתיחה של המובל לבניין הבא. זה רק קריאת הפתיחה פה. עוד יהיה מלא פה. וכמדומה לי, אני הקטן, אני חושב שהיה השיעור הראשון בבניין החדש, אני חושב שהייתי אני, יוען אותו. זה היום יום לטו בשבט על ספסלי פלסטיק. אני זוכר, לא היה כלום, עוד לא היה במה, לא היה כלום, אבל אמרנו, עוברים, יאללה, עוברים, חייבים לעבור, לא היה, לא היה חימום, לא היה כלום. עברנו. היה אולם ענק, ריק, עד. ואני בתוכי ככה חומר. בעזרת השם יהיה בסדר, אבל... היום תיכנס לפה בערב שבת. בשבת שהיא לא שבת מכון. שהחבר'ה לא פה, נגיד, יחסית. אין מקום להכניס סיכה. השתבח שמולד. וזה רק ההתחלה. כמו שאמרנו, הם מכינים פה את הכביש, שיהיה אפשר לבוא עם סקטים מהר, טק. מיד, להיכנס לשלם. זה אמונה. יש לך הוכחות לזה? יש לך כלים מדעיים כדי להוכיח את זה? הרי כל פרופסור המסתכל עליי אומר לי, מה אתה מדבר? נכון, אבל כל פרופסור גם מסתכל, לפני 70 שנה, על עם ישראל בגלות. והם אומרים לו, אתה יודע, עוד 60 שנה, 70 שנה, יהיה כך וכך מדינת ישראל, אתה יודע מה יהיה? על מה אתה מדבר? אנחנו צברים, לא גדלנו בתקופת המעבר הזאת. אנחנו לא קולטים שזה נס גלוי, זה לא נס סמוי, זה נס גלוי. זה לא הניסים הנסתרים של הרמב"ן, זה ניסים גלויים. שאנחנו בכלל פה. שאנחנו חיים, מגלים משפחות, שמחים, מתפתחים, כל הבעיות, לא שכחנו את כל הבעיות. בסדר. אבל קצת פרספקטיבה. לפעמים צריך לזכור את הדבר הזה. מי היה מאמין שבישע ישבו יותר מ-200 אלף, כמה כבר? 270 אלף איש. ממה זה התחיל? מזה צעדה אחת של מספר אנשים מצומצם. באמצע החורף. במה שנקרא סבסטיה. חנוכה. חנוכה. 270 אלף איש מחנכים ילדים. אידיאלי. לא, בואו רגע נסתכל בפרספקטיבה. אנחנו שכחנו להסתכל בפרספקטיבה. אני תמיד אומר לעצמי, אם אדם יקום לתחיית המתים ל5 דקות, לראות רק את מערכת הכבישים במדינת ישראל, ונגיד שהוא היה חי פה לפני 50 שנה. הוא לא יאמין. הוא לא יאמין. עכשיו, מי שרואה את זה כעוד... ככל הגויים בית ישראל, טוב, צריך לפתח, יש הרבה אנשים, אבל מי שרואה בזה שכינה חוזרת לציון, הוא יכול לא להתרגש מזה? הוא יכול לא לראות אלוהים בזה? הוא לא יכול. אז מה אתה מתווכח? הנה, עכשיו גאולה לא גאולה, תראה את הכבישים, מספיק, זאת ההוכחה. אין פה מה להתווכח. זה כואב באמת שמי שלא רואה בזה את השכינה חוזרת לציון. ככה אני חושב שצריך להסתכל על זה. עכשיו, וזה טבוע בנו, ההסתכלות הזאת. ההסתכלות הזאת היא טבועה בנו כעם ישראל. וכמו שכאן הרב כותב, כל מיני אנחנו בוחן לפרק ב', כמו הרב כותב פה, זה גם בגויים ככה באיזושהי מידה קטנה. לכן גם אצלם זה לא מתבטל ולא מת ולא גובע, זה סך הכל מתעלף. טוב, צריך גם להסביר את המושג אילפון, מה זה בדיוק להתעלף, למה דווקא אני משתמש כאן בהתעלפות הזאת. באופן פשוט, כשהגוף לא יכול להזיק את עצמו, אז הגוף שוכב, זה נקרא אילפון. שוכב בתת מודע, לא ברמה של הכרה. זה סוג של מנגנון הגנה כזה, על הגוף. אז יש מצבים שהמציאות האנושית היא מתעלפת, למרות שכלפי חוץ נראה רע, כי האדם חסר הכרה, הוא לא מתפקד, הוא לא פועל, הוא לא זז. אבל ברמה הפנימית זה מה שמציל את האדם מהתרסקות. אז ככה ברמה הלאומית גם אצל אומות העולם.
איזה דוגמה
מה? מה, ברמה היסטורית? צריך מאוד היסטוריה. דה, מה, נגיד הדוגמה של היום. כשאתה רואה למשל איך המוח האנושי מסוגל להיות כל כך רע, כלומר לא, לא, לא מחבר את עצמו למוסר, והוא עוסק בתוכניות ובפעולות מעשיות להשמדת העולם. היום זה עובדה, כלומר זה לא אין פה משחקים, זה ידוע. לחדשות של אתמול בלילה. שאיראן גילו עכשיו עוד איזה משהו, ש... איזה כיפה, לא, סורה זה כסף קטן, באיראן. זה כיפה, שמעתי בראשי פרטים. לא בסוריה, באיראן, באיראן. סוריה? שמעתי איראן. לא, שמעתי. איך יכול להיות שהקב"ה מאפשר דבר כזה? של רשעים חסרי אחריות, שיהיה להם את המוח הזה בלי המוסר, ויפתחו את מה שיפתחו. אז זה נראה רע? רע מאוד. טוב, בואו נתקדם. אני מסכים שאולי כדי להשלים קצת את מהלך האידאות, היה צריך ככה ללמוד קצת יותר מסודר היסטוריה, היסטוריה של העמים נגיד 2,000 שנה אחורה, ולנסות לראות כל מיני תהליכים היסטוריים, שהיום בפרספקטיבה של נגיד 1,000-2,000 שנה אחורה, אתה יכול לראות את, את התהליך הזה, את המהלך הזה, של ניסיון לשכוח את אלוהים, אבל בא כוחה תחל לעזור אלוהים. טוב, אבל זה לא המקצוע שלי. זה חיסרון, אבל זה לא המקצוע שלי, מה נעשה? אבל צריך פעם לעשות את זה בצורה מסודרת. באמת, ללמוד לפחות, נגיד, תקופה מסוימת, לפחות בחלק אחד של כדור הארץ, ולנתח את זה על חברה מסוימת, ולראות איך זה קורה. זה מאוד מעניין, זה נושא מרתק, הנושא הזה. מאוד מעניין. טוב, ויש אשר החיים המעשיים, אבל אני חושב שהדוגמה שיצחק אמר, האווירה שהייתה במדינת ישראל, ניקח את עם ישראל כרגע, נקפוץ שוב לפרק ב', מה שהיה בארץ ישראל לפני מלחמת ששת הימים, והתוצאה של אחרי מלחמת ששת הימים, הפער המחשבתי, הנפשי, המנטלי, התרבותי, לפני ואחרי, זה בדיוק מה שכתוב פה, אני חושב. לא יאומן. לפני המלחמה היו בטוחים שזהו, קץ הבית השלישי. ממש. הייתה בדיחה לא מצחיקה, מי האחרון שחבא את האור בנמל תעופה בן גוריון. הכינו 30,000 קברים בגנים ציבוריים. שמעתי אפילו סיפור שאתה מספר כרגע, שלא בדקתי אותו. אתה בדקת אותו? אני סיפרתי, אבל אמרתי שאין לי הוכחה לזה. ששרים בממשלה, באותם ימים, קנו בתים בחוץ לארץ, באירופה, בעיקר בצרפת. אתה שמעת את זה, ידידיה? מאיפה אתה יודע את זה? לא, מאיפה אתה יודע את זה? תביא לי הוכחות לזה. אני רוצה לראות הוכחות. אבל אם זה ככה, זה מראה איזה מצב היה בארץ. לא, לא, לא. לפני מלחמת ששת הימים קנו שרי ממשלה, מנהיגי עם ישראל קנו דירות באירופה כדי שיהיה איפה לגור לשרידים, לפליטים שיברחו מהארץ. שהיהודים יהיה להם מקלט לילה בצרפת. הוכחה. שמעתי את זה, אני רוצה הוכחה. זה דבר מזעזע אם נחשוב על זה רגע ברמה שמנהיגי עם, לא אדם פרטי, עשה דרכון. מנהיגי מדינה.
את הפרוטוקולים של
הממשלה. טוב, בכבוד, ידידיה. בכבוד. כן, בכבוד. יצחק, בכבוד.
הכינו בזמן השירום
אל קרב לארץ. הכינו מצדה, הר הכרמל, מצדה. הכינו
את זה.
הנה, סוף
העולם
שלי. לא יאומן.
אבל יש אזרחות צרפתית, אני רגוע.
סתם, סתם. אתה מזכיר לי את יושב ראש הסוכנות לשעבר. זה לא מחמאה גדולה. בהקשר הזה. בהקשר הזה. שלום רחמים. אנו חיים בעולם של זמן. כל הדברים הנאמרים הם יפים, אבל מעשינו הטובים או לאפר גורמים לשינויים במצבנו. הישגי ששת הימים נמוגים, השלטון נרכב, השכינה בציון צריכה מטען חיובי. אם זה רחמים שאנחנו מכירים, זה רחמים שגורש מנווה דקלים, יושב כרגע בניצן בקרוון כעורך דין, באיזה קרוון דלוח, בושה וחרפה למדינת ישראל, ממש. אבל רחמים, עם כל מה שאמרתי עכשיו, ניתן את המשל של הרב ביגון. כשאדם קופץ לרוחק, הוא צריך לקחת תנופה. ככל שהוא הולך יותר אחורה, המרחק שהוא יקפוץ יותר קדימה. והנמשל ברור. אז אנחנו עכשיו בשלב שכנראה לוקחים תנופה. זה נורא עצוב שזה מופיע בצורות שזה מופיע, אבל אנחנו אנשי אמונה. לכן עוד נשב בניצן, ועוד נשב בגוש קטיף, ועוד נשב בעזה, ונגיע לדמשק, רק עניין של כמה דקות, כפי שאומר רבי גוד. בעזרת השם. הלאה. ויש אשר החיים המעשיים, לא, חבותיי, מי שלא בונה בעצמו כשהוא במכון, את הוודאות הפנימית הזאת, אני לא משחק אותה עכשיו, מי שלא בונה בעצמו את הוודאות הפנימית הזאת, שזה מוחלט לו, זה לא איזה דרשה בשיעור. סליחה שאני אומר, אז לא הצלחנו. צריך לבנות את הוודאות הפנימית הזאת, איזה מין ביטחון, יציבות, קביעות של נצח, שזה יקרה, וזה יקרה. זה לא סתם אנחנו אומרים את המילים האלה, כדי, אל תדאג, יהיה בסדר, יסתדר בסוף. זה לא זה. זה צריך לבנות את זה מבפנים. מי שיוצא מהמכון והדברים האלה לא נבנו אצלו, הוא יכול לדעת את ספר הכוזרי בעל פה ובינה למונה, הוא מצטט 30 פעמים, הפוך. סליחה, זה לא זה. זה לא נקודה. אם אדם יוצא לחיים הזמניים, כמו שכותב כאן רחמים בצדק, אדם יוצא לחיים הזמניים, ונקודת המוצא שלו אל חיי הזמן הם לא חיי הנצח, אז הוא מסכן. זה לא דרשות, זה לא דרשות. חשוב שנבין את זה. זה לא דרשות. זה לא איזה כיף לרב ביגון, הוא כזה אופטימי. אבל אני מאוד פרקטי. רואה את המציאות בעיניים של המציאות. כולנו צריכים להיות כאלה. זה עבודה פנימית קשה. זה צריך הרבה לימוד מחשבה, הרבה שימוש תלמידי חכמים, הרבה הוויה של תחנה דלק של תורה. זה מציאות פנימית, זה לא... אבל חייבים לבנות את זה. וגם אנחנו נשמעים הזויים בעולם הרציונלי. אז מה? מי אמר שפוליטיקאים צודקים? מי אמר שפרופסורים צודקים? אתם יודעים מה עושים עם העיתון של אתמול? עוטפים דגים של מחר. זהו. זה הכל. לכן הוודאות הפנימית הזאת היא חייבת לחלחל בתוכנו. חייבת, בשביל זה אנחנו פה. כמו שכל אחד מהיושבים פה, או חלק מהיושבים פה, יש להם ביטחון שבעזרת השם יתחתנו ויקימו משפחה לתפארת. אבל כרגע יש בעיות, עיכובים. בסדר. אבל הנצח מאיר את הזמן. אבל אני תקוע, אין לי שום הצעה כבר חצי שנה. אתמול ביטלתי חתונה. הייתי צריך להתחתן הערב. בסדר. בוא נתרומם קצת. אני לא אומר שזה קל. אבל חייבים. אחרת אנחנו לא חיים נכון. נצח, נצח. לחיות את הזמן לפי המשקפיים של הנצח. בלי לבטל את התיקונים שצריכים לתקן בזמן. יש הרבה תיקונים שצריך לעשות. זה מסוכן גם לחיות בנצח כשאתה חי בזמן. אתה סתם באשליות. איך רב כותב בעניה? תמיד בעם ישראל היו שני מרכזים. מרכז הנבואה ומרכז המלכות. ותמיד היה קשר בין הנביאים למלכים. הנביאים היו בעלי החזון, הנצח, העתיד. המלכים פעלו את החזון במה שיכלו לפעול בפועל, בהווה. תמיד המלך היה יודע שכוחו נובע מהנביא, ותמיד הנביא היה יודע שמי שמקשים את החזון שלו כרגע בקטע מסוים זה המלך. ותמיד המלכות והנבואה עבדו ביחד. תמיד. ואין חזון ייפרע, אין עתיד אז גם אין הווה. אז אנחנו לא עכשיו מדברים בשם הנצח, אז בואו נשכח את הזמן, אנחנו כולנו נביאים. הפקולטה לנבואה, פעם כתבו פה בכניסה לכיתת אמונה. לא, גם צריך לטפל בבעיות, צריך לתקן, צריך לקדם, מה שאני כל אחד לפי כוחו. ברור. אבל עם כל המציאות שלנו בזמן, צריך להסתכל לפרספקטיבה קצת יותר יציבה, אלוהית, נצחית. וגם אומות העולם. אז זה אפילו הגויים. אומר הרב, ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. סתם אני חושב, וסליחה שאני מזכיר את זה בשיעור, אני לא תכף נדבר על זה בכלל. על מי שהיה פה בשבת האחרונה. שבת האחרונה. זכינו לשמחה מיוחדת מי ששם לב. זוג. נשוי. לא, לא. נשוי 15 שנה. בלי ילדים. 15 שנה. הנה ברוך השם. יש המשך, לא יאומן. שלא תעמדו בניסיונות כאלה. אוי ואבוי, ממש נורא והיום. איזה איסורים. נורא והיום. מה זה להסתובב במחלקות, בבתי חולים, בארץ, או חוץ לארץ. נורא. 15 שנה, הנה, ברוך השם, היה פה לפני כמה שנים, יהודי שקשור למכון מיר, אני רוצה להזכיר את שמו כרגע, אחרי 20 שנה, נולד בן. 20 שנה. איזה אמונה. לכן זה לא דרשת מה שנאמר פה. אדם שיש לו את הנצח הזה, אז זה יקרין על החיים שלו. אדם שהמצבים הם לפעמים לא נעימים, מורכבים, קשים, מאוד מסובכים. כל נקודת היחס שלו היא אחרת לגמרי. אז הכל מקבל פרופורציה. ועוד פעם, זה לא שזה דרשות בשיעור, זה אמור להיות בתוכנו. וזה קשה, אבל צריך לעבוד על זה. ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. התכונות החברתיות, אם כן השלב הקודם הוא הרצון להתנתק מהמקור. ואז מה תהיה התוצאה? ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. איזה יופי. בנינו פה ובנינו שם, התקדמנו בזה והתקדמנו בזה. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. יש כבר עולם חומרי בנוי, יש עולם אפילו מוסרי בנוי. יש כבר, כמו שאמרנו, תרבות ליישוב, יש לו מנטליות, כימון חיים, כבר מחנכים אפילו לערכים כאלה ואחרים. כביכול האלוהים כבר לא צריך את אלוהים, כי כבר הכל בסדר. יש הכל. יש מערכת לאומית, יש מערכת תרבותית, נקרא לה רוחנית, וכו'. אז כבר אין צורך לאלוהים. אין צורך באלוהים. כולם התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, וההורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה, כהי שמה בעצם רחוקה. עד אשר אך מחשקים ומאומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשירי הרחבים ומצרכי התרבותיים הרבים. זה דברים יסודיים מאוד. הגולם יקום על יוצרו. עוד נדבר על זה, זה הזמן שלנו תם, אבל כדאי קצת להתעכב על זה. אם לאור כאיזה תחפוץ ללכת באורחות חייה. אני חייב לקרוא טיפה כדי לראות את כל התמונה הזאת. אז תיסוב הלאומיות אחורנית ותרצה להתבצר ברענה המיוחד. ולא תובה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית שהורן האלוהי. אבל מה יקרה אז? אבל כאן תפגוש הראשונה במעמד, או תיפגש הראשונה, במעמד הזקנה והחולשה. תראו את המשפט הבא. הכוח המכני, לא שכחנו את המכונה הלאומית, הכוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית. אבל לשד החיים ילך ורפי הלוך וחסור. עד בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה, או בעיבוד העלייה הרוחנית את ערכה, יובד או יאבד ממילא הכלל לצביונו. ואז מה יקרה? צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני וגבולה מלך הלוך והתרחה, זה ממש כאילו נכתב לנו. זה ממש התקופה המודרנית שלנו. עד לאן? עד כדי שרירות לב ואימה במקביל יאוש ובחילה בחיים ובמציאות. ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני. אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. טוב, לא כדאי לדבר ולסיים את דברים לא טובים, אבל הקדוש ברוך הוא והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום. קיצור, יש מנהל העניינים. טוב, בואו נשמור את זה לפעם הבאה, כי יש פה דברים חשובים. משה אומר, בקיבוץ געתון של השומר הצעיר, שמרה משפחתי כשרות והזמינו אותנו לשם בחמימות. כשנפטר הדוד, הקפיד על הלוויה תורנית והתלהבו מכך חברי הקיבוץ. כך ציבורית בקיבוץ ליד אור עציון באסון המסוקים, בהברכת הרב דרוקמן. טוב, יש המון סיפורים כאלה. חבר'ה שלנו נסעו ביום הכיפורים, אולי חלק יושבים פה כרגע, לקיבוץ עין גב, מניין ביום הכיפורים. ראש השנה? סליחה, נכון, ראש השנה. קיבוץ עין גב על יד הכנרת. כמדומני אמר לי יאיר, זה פעם ראשונה? פעם ראשונה שיש מניין בראש השנה. הנה אדם אחד, נער בקיבוץ. אחד. הגיע למכון מיר, תראו מה אפשר לעשות. טוב, זה רק ההתחלה. גם סוללים שם את הכבישים, בדקתי. טוב, תודה רבה. טוב.